עכשיו ב-99.5 מבית רדיו חיפה. על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
בוקר מצוין לכם, יסעד סבחכם, בוקר של יום שישי בשבוע, סוף שבוע מהמם והמזג אוויר מדהים. זה בדיוק הזמן המתאים לפתוח את תכניתנו השבועית על הסובך. מתחילים, תעלו נבדה.
We'll be right back.
סיור נרחב שיזם חבר הכנסת סלח סעד ביישובי הצפון וברמת הגולן והגליל, ולהפתעתו גם בעת של חוסר ודאות של מלחמה בגזרה הצפונית ועדיין יש פיגור בנושא המיגון. בוקר טוב לך, סבח אלחיר, חבר הכנסת סעד.
בוקר טוב מאוד.
אז מה הסיור הזה חידש לך?
האמת, לא חידש לי כלום, כי אני ידעתי שמצבם של יישובי הצפון, התושבים שם חסרי אונים, גם המקלטים הציבוריים הם בבעיה רצינית ביותר, אבל רציתי להיות ממש קרוב ליבם ולהשתתף איתם במקרים האלו, ולראות מקרוב איך, מה מצבם של המקלטים, גם הפרטיים וגם הציבוריים. והתגלה אצלי את הפנים האמיתיות של ממשלת ישראל ושל מדינת ישראל לצערי, כי כולם מבטיחים הבטחות ואף אחד לא מיישם את זה. גם שר הביטחון הגיע ביום שישי לישיבה עם ראשי קו העימות, והוא אומר להם דבר אחד, תלחצו על האוצר שישלם כסף. שר הביטחון אומר לראשי המועצות, תלחצו על משרד האוצר שיביא לכם תקציבים למקלטים. האם זה יעלה על הדעת? האם זה יכול להיות? ואם תפרוץ עכשיו מלחמה בצפון, מה יקרה?
אז זהו, מה יקרה אם תפרוץ מלחמה?
עשרות ילדים ועשרות מבוגרים וקשישים ימותו לשם ויהרגו לנו שם. זה יהיה אסון בינלאומי, ואז יצטרכו לתת את הדעת ויצטרכו לתת את החשבון, ואז תקום ועדת חקירה. ומה יגידו לאנשים? התרענו? מה זה יעזור, התרענו? אנחנו חייבים לטפל בזה לפני שיקרה זה אסון.
אז בוא אני אשאל אותך הפוך, מה זה אומר קודם כל, לפני שאנחנו מחפשים אצבע המאשימה, על מי מוטלת האחריות ולמה אנחנו בפיגור כזה? אני לא מבינה.
קודם כל האחריות היא על משרד הביטחון. אותנו זה לא מעניין אם הוא מקבל כסף משרד האוצר או משרד השיקום לבניית מקלטים, זה לא מעניין אותנו. מה שכן מעניין אותנו זה בניית מקלטים מהר ככל האפשר. זה לא יעלה על הדעת ש-32% מתושבי הצפון חשופים ואין להם מקלטים. בעת פריצת מלחמה אין להם ממדים ואין להם מקלטים ציבוריים. תארי לעצמך, בבתי הספר בגליל העליון זה 20,000 תושבים, מועצה אזורית גליל עליון, 11 בתי ספר לא ממוגנים, 106 גני ילדים אין להם מקלטים. את מבינה מה המשמעות?
אני מבינה, אני אכן מבינה. אז תגיד, מה עושים? בוא ננקוט צעדים, מה אתה עושה בנדון?
אני הצעתי הצעת חוק ביום שני שעבר, בלי שום קשר, לפני שבכלל פרץ המצב הביטחוני בצפון הארץ, למגן את הצפון ככל האפשר, מהר ככל האפשר, ולתת מענקים מיוחדים לכל בעל דירה שאין לו מקלט, לתת לו מענק של 100,000 שקל כדי שיבנה מקלט. את יודעת שאחרי 91 אין לנו בעיה הזו. אני מדבר על הבתים הפרטיים. כל הבתים החדשים שנבנו אחרי 91 יש להם ממדים, אבל כל הבתים שנבנו לפני 91 אין להם חדרי מיגון. זה עשרות אלפים של תושבים.
תשמע, זה אסון שכל היישוב אין בו מקלט, או כמה מקלטים לכל הציבור, נכון, ציבוריים נכון, כאלה.
נכון, נכון מאוד.
זה אסון.
אני מסכים איתך, זה אסון, ואני מאוד מקווה שאלף לא תפרוץ מלחמה, ולא נצטרך לתת את הדין. אבל אם תפרוץ מלחמה, אני אומר לך גם בשידור, תהיה ועדת חקירה, ומישהו יצטרך לשלם את המחיר כאן.
האם שמעת?
נכון, שר האוצר, ראש הממשלה, האזרחים לא מעניין אותם. האזרחים צריכים להיות ממוגנים, חייבים לבנות מקלטים. או שעכשיו יש לנו הצעה, מה שהיה בדרום בעמוד ענם ובצוק איתן, משרד הביטחון העביר, את יודעת, מגיניות. העביר להם מגיניות, אז אפשר להעביר באופן מיידי מגיניות למרכז היישובים, גם הערבים, גם הדרוזים, גם המושבים, גם איפה שאין מקלטים, לשים חדרי מיגון ניידים.
כן, האם שמעת ביקורת? האם שמעת ביקורת מהתושבים? האם נפגשת עם ראשי רשויות או מי שמושך בחוטים?
בהחלט, נפגשתי עם ראשי המועצות ברמת הגולן, עם השכים ברמת הגולן, נפגשתי עם ראש המועצה של גליל עליון גיורא זלץ, עם מופיד מרי, ראש המועצה של חורפיש, יושב ראש הפורום. הייתי גם אני וחברת הכנסת לאה פדידה, עשינו סיור ממש מקיף בכל הצפון וברמת הגולן. שמענו מהתושבים, שמענו מהתושבים על התחושה שהייתה להם לפני שבוע, גם בעת הזעקה, שלא היה להם מיגון, שלא היה להם חדרים ממוגנים, לא היה להם מקלטים בבתים, לא מקלטים ציבוריים, זה פשוט גועל נפש. ואני קורא לממשלת ישראל, לשר הביטחון, להתעשת מהר ככל שאפשר לפני שיקרה אסון.
תודה לך חבר הכנסת סעד סאלח, אני מחזקת את ידיך ואני מקווה בהצלחה לכולנו.
תודה מיד, יום טוב לכולם, תודה. על הסובך, עם מיד כיוף נטור.
تركني الحال تركني وروح ما عاد في لم جروح قلبي تحمل وجع كتير واكتر من جرح ومجروح انت اللي كنت تقويني من كل العالم تحميني كفي حياتك من دوني وروح ما بدي تطلع فيه ولا بدي تشوفك عيني بدل الغلطة بتعمل مي وبتقلني الحق علي لو بدو يقتل غيابك رح امشي رح سكر بابك ابعد عنك اهرب منك مطرح ما قلبي يوديني حلمي وقفت وكفيت ودمرت الحب بإيديك لحب بقلبي خليك ولا قلبي بعده بيريدك ما بدي تبكي وتحكيني ولا تفكر رح بتبكيني تركني اللي فيني بيكفيني وروح ما بدي تطلع فيه ولا بدي تشوفك عيني بدل الغلطة بتعمل مي وبتقل الحق علي لو بدو يقتل غيابك رح امشي رح سكر بابك ابعد عنك اهرب منك مطرح ما قلبي يوديني ما بدي تطلع فيه ولا بدي تشوفك عيني بدل الغلطة بتعمل مي وبتقلني الحق علي لو بدو يقتل غيابك رح امشي رح سكر بابك ابعد عنك اهرب منك مطرح ما قلبي يوديني
סובך, עם מי עד כיוף נטור. שינוי תלוי באיך אנחנו מסתכלים על זה. גם אם המראה שלנו מציק מפריע לנו, גם אותו אפשר לשנות בחדשנות שהרפואה עוברת גם בתחום הפלסטיקה, שמשתלטת על חיי הרבה אנשים. בואו נברר מה קורה שם. בוקר טוב לדוקטור צח שרוני, מומחה לכירורגיה פלסטית.
בוקר טוב.
אז כמו שפתחתי את דבריי ואמרתי, עולם חדש של חדשנות משנה את הנראות שלנו לחלוטין. זה נכון?
לא משנה לחלוטין, אנחנו בעיקר עוסקים בשיפורים.
ואיזה שיפורים?
אם אפשר לקרוא לזה, אבל okay. אנחנו לא משנים לחלוטין מראה.
ומה, איזה שינויים אנחנו יכולים לעבור היום בעולם האסתטיקה?
הם הרבה מאוד שינויים, החל מטיפולים שמצעירים את הפנים ואת הגוף, לעבור לטיפולים שמגדילים, מקטינים, משנים פרופורציות. בעיקר אפשר להגיד שאנחנו מנסים להפוך את האישה, כי זה ב-95% נשים, ליותר מרוצה מעצמה.
אז זהו, צדקתי שרוב הלקוחות הן בעיקר נשים.
בהחלט. אנחנו מטפלים גם בגברים, אבל הרוב המוחלט הם נשים. נשים שלא מרוצות מדברים ספציפיים, ואנחנו עוזרים לשפר את אותם דברים.
אז אנחנו מרגישים שהיום זה עניין של תעשייה. תעשייה שלמה.
זה הפך להיות, נכון. זה הולך ונעשה יותר ויותר מקובל, למרות שעדיין חלק גדול מהנשים לא רוצות שיהיו מודעות שהן עוברים טיפולות, שהן עוברות טיפולים.
אוקיי.
אבל זה בהחלט הולך ותומך. זה לא מכפיל את עצמו כל שנה, אבל יש עלייה גם בענייני היופי והזרקות וגם בענייני הניתוחים הפלסטיים. עלייה מתמשכת של אחוזים בודדים בכל שנה.
אז מה הדרישות? מה הבקשות? איזה ניתוחים אתה עושה? מה אתה רואה שממש זה הולך וגדל רמת הביקוש של ניתוח כזה או אחר?
אם אנחנו מדברים על ניתוחים, אז החזה הרבה 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 שנים נמצא בטופ, ונשים במיוחד בשנים האחרונות מעוניינות יותר בניתוחי חזה, אם זה הגדלה, שזה הניתוח הכי שכיח, אבל גם הרמה, גם הקטנה. ועוד פעם, אני אומר, זה ניתוחים שגורמים לאישה להרגיש יותר טוב עם עצמה, וכל אחת, להיות לפי ההרגשה שלה.
כן. האם לפעמים יצא לך להמליץ לאישה לא לעבור שינוי מסוים?
בהחלט. אם אנחנו מדברים על ניתוחי חזה, אז לא תמיד אנחנו ממליצים, יש בנות שיש להם חזה גדול ורוצות להגדיל עוד יותר, ואנחנו נגד. יש בנות שרוצות להקטין לממדים מאוד מאוד קטנים כי החזה מפריע, וגם את זה אנחנו לא עושים. הכל צריך להיות בפרופורציה. וזה דברים שקשה לתקן אחר כך. אז אנחנו כן שמים גבולות.
Okay.
ובעיקר על הגודל. מישהי שתבוא ותרצה חזה ענק עם שתלי סיליקון עצומים, בדרך כלל רובנו לא יסכימו מהפלסטיקאים. היא תמיד תמצא מישהו שכן יסכים, אבל הרוב המכריע לא יסכים.
הבנתי, ואם כבר הזכרנו שמדובר על תעשייה שלמה שמתרחבת בענק, אז איך אני כאישה יכולה להיות בטוחה ברופא שאני מגיעה אליו?
קשה מאוד. באמת ביטחון נוצר משני דברים. א', איזושהי כימיה עם הרופא, ובעת שזו ידיעה שיש לו מספיק ניסיון בתחום, והידיעה הזאת בדרך כלל מגיעה מחברות של אותה אישה. ורובן, כן, רוב הנשים שמגיעות אלינו זה מהמלצות של חברות מרוצות, ואז זה נותן לה איזשהו ביטחון שבאמת הרופא יודע מה הוא עושה. אבל מעבר לזה, בהחלט מומלץ לברר על הרופא, לראות כמה שנים הוא בתחום, כמה ניתוחים הוא עושה, לראות שזה לא הניתוח הראשון שהוא עושה מאותו סוג, ולראות תמונות של ניתוחים קודמים. בקיצור, להשקיע קצת ולראות שבאמת יש ניסיון.
כן, לעשות תחקיר.
תחקיר קל.
אני ממש ממש מודה לך לדוקטור צח שרוני, מומחה לכירורגיה פלסטית. תודה.
לא דבר.
על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
אני חושב על הזמן, איך ביחד איתך לא אכפת לי לאן. בואי נגור במושב ונבנה לנו בית קטן, אני ואת. אני חושב על עתיד, מאז שנפגשנו ידעתי איתך לתמיד. אני זכיתי בלוטו, איתך אי אפשר להפסיד, אני ואת. את כזאת שאוהבת שמיים, הפרסום לא עושה לך עיניים, כסף הוא בא והולך, את אומרת תמיד. את אוהבת אותי אמיתי, לא על במה, במיטה קניתי. אני שר לך, את מוחת לי כפיי, זה רק מתגבר, איך כל יום שעובר מאוהב בך יותר ויותר, לא אמרתי מספיק והזמן לא, הוא לא משקר, ובא לי לצעוק לך את כל העולם, ובלילה כשאת לא איתי איך הלב לא נרדם, בימים שנלחמתי לבד את ניצחת את כולם עם השקט שלך. אני חושב על דרכים איך שלי נפגשה בשלך ונשארנו שנים, ותודה לבורא על זה שנשארנו שפויים, אני ואת. אני צוחק כי זאת את, את כאן את יושבת מולי ולא יודעת. אני כותב לך מילים שאולי הפכו לשירים שישארו לשנים, ואת כזאת שאוהבת עיניים, עם הלב את תקני את השמיים, כסף הוא בא והולך את אומרת תמיד, את אוהבת אותי אמיתי, היא לא על במה במיטה כאן איתי, אני שר לך, את מוחת לי כפיים, זה רק מתגבר, איך כל יום שעובר מאוהב לך יותר ויותר, לא אמרתי מספיק והזמן לא, הוא לא משקר, ובא לי לצעוק לך את כל העולם, ובלילה כשאת לא איתי איך הלב לא נרדם, בימים שנלחמתי לבד את ניצחת את כולם עם השקט שלך.
חודש הרמדאן כבר התחיל. המוסלמים צמים כל החודש מזריחת החמה עד לשקיעתה, וזה מגיע לכמעט 15 שעות ביום ללא אוכל וללא שתייה. על הערכים של החודש הזה ולמה צמים, ניסוחי החיים אל אמיר השייך מוחמד שריף עודי, אימאם העדה האחמדית כאן בשכונת הקבביר בחיפה, והשייך קאסם בדר מנהל ההסברה והדוברות בעדה הדרוזית. בוקר טוב לשניכם, סבאח אל-חיר, רמדאן כרים. الأمير شيخ محمد شريف, ما هي مطرة لتصوم كل كخر بشاءات بيوم؟
זה לא רק את היום, היום זה משתנה. הרמדאן בא בעונות שונות, אבל החשוב הוא לתום חודש שלם ולהתאמן לשנות את הבן אדם, ישנה את עצמו שיותר יתקרב לאלוהים, גם יתקרב, יהיה יותר אנושי, הוא יבול את הסבל של האחרים, יישא את מסעם ואת כאבם. אז אם הוא צם, אז הוא מרגיש בעניים. אז חודש שלם הוא מתאמן למשך השנה שהוא יעשה דברים יותר טובים, ואם יש לו תכונות לא טובות, אז הוא גם, אם למשל רוצה לשנות את עצמו, אז ביום, להתרגל יום ויומיים, הוא לא יכול לשנות את עצמו, אבל חודש להתאמן יום אחרי יום, אז יהיה לו יותר קל לשנות את עצמו לטובה, אם זה במישור של הערכים והמוסר, או בעניין הרוחניות. לצום זה אתה מתקרב יותר לאללה, אלוהים לא אוכל ולא שותה, ואין יחסים, אז יחסים אינטימיים, אז הוא מתקרב יותר לאלוהים בתכונות של אללה, שלא אוכל ולא שותה, אז כך הוא יהיה יותר קרוב לאלוהים, ותהיה לו חוויה רוחנית בסוף החודש.
כן. שייח קאסם בדר, גם אנשי הדת בעידה הדרוזית צמים את רמדאן או חלק ממנו. מה היה הסמליות בצום?
קודם כל, בוקר טוב לכם ולכולכם. שייח אחמד, סבאח אל-חיר, סדיחי ואחי. שיהיה קודם כל חג רמדאן שמח לכולם וצום מבורך. בקשר לתפיסת הצום בתוך העדה הדרוזית, זו תפיסה שהיא קצת שונה מיתר התפיסות בעולם. קודם כל אנחנו מכירים ומכבדים את שער רמבן, שבחודש הזה גם כן כל פסקי הקוראן כאילו ירדו ונכתבו, והאדם הדתי הרוחני לוקח לעצמו יום הצום כדי להיות, איך שאמר השייך לפני, קרוב לאדוני ברוך הוא. כי אחד התכנים של אדוני ברוך הוא שהוא לא שותה ולא אוכל ולא ישן וכל הדברים האלה. זה דברים שאתה מחכה בהם את התוכן של אדוני ברוך הוא. אנחנו העדה הדרוזית, כאנשי דת, אנחנו צמים ימים מסוימים לפני חג הקורבן שהם 10 ימים, ותפיסת העולם שלנו היא יותר עמוקה מהנושא הזה, שהיא צום רוחני יותר משהו צום גופני. הרי צום הגוף כל אחד יכול לצום, אבל הצום הרוחני זה למנוע את הנשמה מלעשות חטאים, וזה בערבית הספרותית אומרים אסון. יש אסום ויש אסון. אסון זה למנוע את הנשמה מלעשות חטאים ולהיות קרובה לאדוני ברוך הוא. ולכן אנחנו כבני העדה הדרוזית מאוד מעריכים את הימים האלה, מאוד מכבדים את הימים האלה גם כן. אמנם שאנחנו לא מוסלמים, אבל אנחנו דת אחרת ואמונה שהיא התפתחה מתוך האסלאם, וזה איזה מין פלג שהוא התפתח מתוך האסלאם, אבל בגדול יש את הערך הגדול והחשוב של הרמדאן.
אל אמיר שייך מוחמד שריף, איך אתם בעידה אחמדית נערכים לחודש רמדאן ומה התוכניות שלכם?
התוכניות שיש תפילות מיוחדות, תרוויח, ויש מקמים בלילה, מתפללים, מתקרבים לאלוהים, עוזרים לנזקקים, בגלל שאם אני רוצה שאלוהים יעזור לי, אני צריך לחפש בן אדם שזקוק לעזרה, ואם אני, הנחמה זה דבר מאוד חשוב, לנחם, או תכונת הנחמה הינה צורך בסיסי לאנושיות האדם. האדם נחשב אדם שהוא עוזר לאחיו האדם בכל התחומים, הוא מרגיש, כמו שאמרתי בהתחלה, בכאב שלהם, נושא את מסעם הכבד, מקל עליהם, וצריך לעשות הרבה מצוות בחודש רמדאן, שירגישו האחרים גם בביתו, וגם להעריך את הברכות שאלוהים נתן לנו. למשל, אם אני צם, גם אני מרגיש ברעב, אז כשאני אוכל בערב, אז אני מרגיש גם בכאב של האחרים, וגם אני יכול להעריך את המתנה האלוהית שהוא נתן לי אוכל, נתן לי מים, ולא לבזבז אוכל סתם, ולא לבזבז מים סתם. אז אני מעריך את הדבר היקר. למשל, אנחנו לא מרגישים אם חסר, אם לא חסר לנו מים, למשל.
למרות החום.
נכון, וזה פה יותר קל מסעודיה, מערב, ממקה, איפה הנביא היה. וכמו שאמרתי, הקוראן אומר שחר רמדאן, חודש רמדאן, ולא ימים ספורים. זה העניין, שאם אני מתרגל לעזור לאנשים, לעזור לזולת, ממש להטביע את תכונת הנחמה בתוכי, שבלעדיה, בלעדי תכונת הנחמה, הבן אדם נפח לחיית טרף. ומפה רמדאן מלמד אותי איך לעזור לזולת, והכל לשם שמיים, להטיב לו מהטוב שיש לי, לאהוב את בני האדם כאהבת אם ריחומה את ילדיה אפילו יותר. אני מסכים עם כבוד השייך שהעניין הוא רוחני, אבל בלי האלמנט החומרי אני לא יכול להגיע לרוחניות הזאת. כמו מכשיר, בלי החומרה אני לא אגיע, אבל בסופו של דבר כן, העניין היא להשפיע על הנשמה ולטפח אותה, לראות בסוף חודש רמדאן את הקרבה לאלוהים, ואלוהים ישמע לתפילות שלי וישנה גם את החיים שלי ואת האחרים לטובה, כמובן. אז זה אנחנו, כמו שאמרתי, יש אירועים מיוחדים כמו העזרה.
הקהל הרחב גם מוזמן להגיע כאן לקבביר?
כן, וולקם. אז אנחנו גם נודיע מתי האפטר של השכונה, שכולם באים, שיודעת האפטר שפירת הצום.
כן.
וזה העניין, יש תפילות, כמו שאמרתי, תפילות מיוחדות, גם לימודי קוראן, וכל מיני תכניות.
כדאי לנו להגיע, שייח' חאסם בדר, אתה גם חלק נכבד מצוות לקירוב לבבות, ואתם גם חולקים את השמחה והחג, אז אתם גם מגיעים?
קודם כל, אנחנו מרגישים שאנחנו קרובים כל יום מהשנה עם האחים שלנו, אחמדיה והמוסלמים והנוצרים והיהודים. המסר הגדול, איך שאמר השייח, המסר הוא מסר דתי שכולנו נהיה אחים ובאמת נוכל להשפיע ולצמצם את כל הבורות שהיא קיימת כלפי אחד כלפי השני. יום כזה או חודש כזה שיש בו מפגש דתי, מפגש משפחתי, מפגש דתי, השכונה כולה מתכנסת, וגם אנחנו כדרוזים מזמינים אותנו, הרבה אחים שלנו מוסלמים, לאפטר, ואנחנו משתתפים בהם, וגם אנחנו מזמינים אותם, אנחנו עושים אפטר, יש לנו בעוד בשבועיים אפטר בדלית אל כרמל, שעושים אפטר, הדרוזים בעצמם מזמינים גם כן את השכם ובאים. זה מפגש דתי, מגבש, מחזק, יכול לקרב כמה שיותר. ואני מקווה שכל הימים שלנו יהיו כמו ימי רמזן.
אינשאללה, אינשאללה. אז רק נותר לי להודות לשניכם בצום קל ורמדאן כרים ואפטארן שהיין للجميع לכולנו, אינשאללה, אמן.
תודה רבה.
ברדיו מתנגן לו שיר של בוקר שמש ים בכמה חיילים בתחנה שמחכים להסעה הביתה את מחייגת ועכשיו זה אחלה חופש יום מושלם תקוע בפקקים אל תיחסי אני מבין לך מתנה בכל בוקר בכל יום את כובשת כל מקום גם בחורף איזה חום מלראות אותך פתאום וכמה את יפה בספרדית רק את בוניתה לפעמים אני קורא לך צ'יקיטיטה בשבילי את לא מכת אפרודיטה לא חלום בכל יום את עושה לי את היום בוניתה לפעמים אני קורא לך צ'יקיטיטה בשבילי את לא מכת אפרודיטה לא חלום בכל יום את עושה לי את היום החבר'ה מחכים רוצים לצאת עד בעניין ואת עוד לא יודעת מה ללבוש אני מזמן מוכן בלי איפור הכי יפה חבל לך על הזמן חבל רק חיוך קטן ואת עושה פה קרנבל בכל בוקר בכל יום את כובשת כל מקום גם בחורף איזה חום מלראות אותך פתאום וכמה את יפה בספרדית רק על פרוניתה לפעמים אני קורא לך צ'יקיטיטה בשבילי את לא מכת אפרודיטה לא חלום בכל יום את עושה לי את היום פרוניתה לפעמים אני קורא לך צ'יקיטיטה בשבילי את לא מכת אפרודיטה לא חלום בכל יום את עושה לי את היום שנייה של רצינות אני רוצה לומר לך שלמענך מוכן למות ולך תמיד אני מודה כי זה מעבר לשלמות את מדהימה כל כך יפה אני רוצה לומר לך בכנות שאת נולדת בשבילי רק את מוליתה לפעמים אני קורא לך צ'יקיטיטה בשבילי את לא מלכת אפרודיטה לא חלום בכל יום את עושה לי את היום בוניתה לפעמים אני קורא לך צ'יקיטיטה בשבילי את לא מלכת אפרודיטה לא חלום בכל יום את עושה לי את היום
עם מי עד כיום. כיוף נטור.
ואם כבר מדברים על שינויים, והקיץ כמעט כאן, אני מקווה שהמזג אוויר יהיה בהתאם, כי כבר התגעגעתי לחום של יולי-אוגוסט. אז זה הזמן הטוב לדעת מה קורה בעולם האופנה. בוקר מצוין, סבח אל חיר לעורווה שריף. אני מזכירה שאתה קלינאי תקשורת גם.
נכון, נכון, גם קלינאי תקשורת, גם מעטר אופנה. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לך מעד.
הכל מהכל, כמו שאומרים. אז תגיד לי מה הולך בעולם האופנה ואיזה סטייל יכבוש אותנו הקיץ הזה.
שהמזג האוויר, יש איזשהו דמיון משותף במזג האוויר לעולם האופנה. בעיקר הקונספט דוגל הקיץ הזה זה שילוב בין קלאסיקה לבין פנטזיה. אנחנו רואים שרוב המעצבים היום הולכים לצללית של הבגד שהיא מאוד קלאסית, אבל כל התעוזה וכל הפנטזיות שלהם והספונטניות מתבטא יותר בצבעים, בכתוביות, בשילוב של הצבעים הנועזים לפעמים בבגדים שלהם. וזה זה, נראה לי זה מה שמחכה לנו בקיץ הקרוב. בגדים שהם יותר רחבים, יותר פחות אדוקים וצמודים לגוף, אבל הבדים היותר גם נעימים בסופו של דבר. אז כן, קיץ רענן, מעניין, ספונטני כזה, חופשי.
יפה, למרות שאני אוהבת את הצמוד, אבל אוקיי, אם זה רחב, אז שיהיה רחב, קצת פשוט, נחמד, קל ונעים.
זה רחב וסקסי.
אוקיי, אז תגיד, קיץ חום והרבה שמש, האם אתה כמעצב אופנה מחבב ובעד מסוים שמתאים לאקלים שלנו?
האמת, אני מאוד אוהב את הבדים הטבעיים. בד טבעי זה אומר, אם זה פשטן, אז כל הפשטנים, כל הבדים, כל הכותנה, זה משהו שהוא כן, הגוף זורם אותו יותר מבדים אחרים, בעיקר בקיץ ובחוט המטורפת שיש לנו בארץ, אז זה יכול לתמוך כביכול בתחושה של מי ש... גבר, אישה, מי שבאמת מסובב עם הבגד.
אוקיי, ואם מדברים על סמלות קלה, כי יש לך סמלות קלה מאלפות, אז אני שמה לב שכולן הולכות בסגנון הנאצ'ורל יותר, פשוט טבעי. אז איזה צבעים נראה בקיץ הזה? מה הסגנון יהיה?
האמת, הקיץ הזה יותר בולט את הצבעים, לא הלבן דווקא, יותר הגוונים של השמנת, הפנינה, שכן זה הולך גם עם בדים מאוד קלים, מאוד כל המשי, השיפונים, כל האורגנזות, כל הבדים הם אפילו השקיפות. משהו יותר קל, משהו יותר, האמת גם שזה יותר נופל ורחב, אבל זה כן מהשקיפות וכל ההתפיסים העדינים והתחרות העדינות כן מראות את היופי של הגוף של
האיש. יפה. אז אורווה, תגיד, השילוב של התכשיטים, אני רואה אותם היום חלק בלתי נפרד מהביגוד. מה אתה אומר על זה כמעצב אופנה?
אני חושב שבסופו של דבר התכשיט זה כמו הדובדובן ששמים אותו מעל העוגה, מעל הקצפת.
כן, מעל הקצפת.
הוא כן הקישוט שמשלים את כל ההופעה. הרבה מאוד מעצבי אופנה היום, גם בארץ וגם בחול, הם כן הולכים לכיוון של התכשיטנות, משלבים בעבודות שלהם כחלק מהדגם הבסיסי. יש שילוב של עבודה של תכשיטנות, וזה משהו מדהים, זה משהו אומנותי, זה משהו מדבר. אבל את יודעת, מי שחשב לרגע שמעצבי האופניים לא דעתניים, תאבי בגדול.
גם אני חושבת שהם טועים.
יש אמירה.
אז תגיד, מאיפה ההשראות שלך לעיצובים, והאם יש לך כזה מודל?
האמת, ההשראות שלי היא תמיד, אני מאוד 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 מחובר, תופעי למילה, אבל להווה. תמיד ההשראות שלנו באות ממשהו בעבר, משהו באיזושהי תקופה שהייתה, כל העיצובים היו גרנדיוזים ודברים מעניינים. אני מנסה כמה שאפשר להיות ממוקד ברגע הנתון. ההוויה שלי, מה שאני חווה מהלקוח או מהלקוחה ברגע הנתון, הנתון זאת ההשראה שלי. זה משהו, כאילו, אני מאוד אוהב לתת, לקבל ולתת מעצמי, ממה שאני חווה מהלקוחה, מהרגע הנתון, ממה שהיא מספרת, מאיך היא זזה, מהצבעים שלה, ממה שהיא באמת אומרת על עצמה. לפעמים מה שהיא לא אומרת.
כמעצב אתה יכול להגיד ללקוחה, תשמעי, זה לא מתאים לך, ואת לא צריכה להיות מודליסטית.
במידות של ממש דוגמנית, להפך.
הרי בסופו של דבר זה עניין של גישה, וברגע שהגישה היא נכונה, הלקוחה גם מתחברת. הרי בסופו של דבר זה עניין של אמון. ברגע שיש אמון, שזה קודם כל אני חייב לרכוש אותו לפני שאני מדבר על הדגם, אז יש לי את המקום באמת לתת את הדעה שלי ממקום של מה את רוצה להיראות. ותופתעי, אני לא תמיד הולך לפי מה שאני מצפה מעולם הדוגמנות. אז כן, לפעמים מישהי שלא מתאים לה נפוח, וכל החיים שלה בא לה ללכת עם שמלה נפוחה, אז לא נורא שמישהי כל כך מפריע לו, לא נורא שסבול לכמה דקות ברגע שהוא רואה את הקלה. אבל כמובן, בפרופורציות הנכונות, זה מאוד 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 חשוב. הפרופורציות, בסופו של דבר.
צודק, 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 בהחלט. תודה לך, עורווה שריף, מעצב האופנה. תודה לך, ושיהיה לך סוף שבוע ססגוני, צבעוני, נעים, נחמד, רחב ושקוף.
וקיץ אופנתי.
נכון. תודה לך.
תודה, יום טוב.
על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
מי מאיתנו לא רוצה לשמור על גוף ומשקל תקינים, ולשמור על אורח חיים בריא? על זה נדבר הבוקר עם נעמת כיוף, סטודנטית לשנה ב' לתזונה הוליסטית והרבליסטית כ-10 שנים, ובתחום המטבח כ-5 השנים האחרונות כמתמחה במטבח בריא. בוקר טוב לך, סבח אלחיר.
בוקר מצוין, נעמת, סבח אלחיר.
אז נעמת, לשמור על גזרה חטובה בטח זה חלומה של כל אישה. האם הדבר הזה אכן אמיתי ואפשרי?
זה אכן אמיתי ואפשרי אם נפסיק באמת להתעסק כל הזמן בדיאטות ולספור קלוריות כל היום. האמת, בשביל להרזות צריך באמת לשנות את התת מודע שלנו לדעתי, וזה מה שקרה לי במהלך השנים. זה צריך להיגמל מההרגלים מזיקים ולנסות לבחור מזונות יותר בריאים ומזינים, מזונות שמתאימים לגופנו. פשוט צריך להקשיב לגוף, מה הוא מעוטט לנו, מה טוב לנו בעת שאנחנו אוכלים, מה שאנחנו מרגישים אחרי 4 שעות, זה מה שאכלנו, בלי להתעסק כל היום בספירת קלוריות או להרעיב את עצמנו. זה ההפך, ברגע שבאמת יש מחסור או שאנחנו מנסים לחסוך מהגוף שלנו ארוחות ביום, אז הגוף באופן אוטומטי כמנגנון פיצוי הוא מוריד בחילוף החומרים, הוא עושה ההפך, מוריד בחילוף החומרים וחוסך את הדברים לשעת הצורך. אז מן הסתם, אם נוכל יותר ביום וננסה כמובן לעשות פעילות גופנית, לעלות את מסת השריר על מסת השומן, כי זה הכרטיס ביקור להצלחה. כל שהמסת שריר עולה על מסת השומן, נוכל לשרוף שומנים גם בשעת שינה וגם שעת מנוחה, לא רק בספורט. אז זה באמת טיפ לכולם, וכמובן פשוט להפסיק להתעסק עם קלוריות, לחסוך מהגוף שלנו את כל המזונות המזיקים התעשייתיים עם כל המעובד והמשומר והסוכר הלבן, ולנסות להיכנס למטבח, לאכול, לחזור לטבע, לאכול פשוט יותר בריא ולאכול כמה שיותר. מצידי 3 ארוחות עיקריות, 2 ארוחות ביניים ביום, בשביל שהגוף לא ירגיש מחסר ויתחיל לאגור שומנים.
אז נעמת, אני חייבת לשאול אותך, כי זאת החולשה שלי, זה מתוק, ואני רואה שאת עושה מתוקים בריאים, שוקולדים בריאים. בואי ספרי לי, מה זה? מה הסוד הכמוס?
אז אני אספר לך, אני רואה שאני מפרסמת באינסטגרם ובפייסבוק, וכולם רואים את זה שם.
גם אני.
אני כ10 שנים בתחום המטבח, כ5 שנים האחרונות עשיתי כמובן התמחות במטבח הבריא, היותי לומדת את זה. וגם בבית שלי, פשוט אני גם לא רציתי לוותר על מתוק, אז פשוט חיפשתי איך לאכול, ליהנות מקינוח בריא וללא יסורי מצפון, ולשמור על משקל תקין ולשמור על גוף בריא בלי להזיק ובלי מזיקים וכל החומרים שאנחנו משתמשים, במיוחד בקינוחים. ולמה ההתמחות שלי יותר בכיוון הזה? כי כולנו בדרך כלל יודעים שאנחנו שפירות וירקות, ויטמינים ומינרלים, וזה דברים טובים ופחות מהחי, כולנו יודעים את זה, אני בטוחה שכולם יודעים את זה.
כן.
אבל קינוחים לא נכנסים לדיאטה, לקו של הדיאטה, כי אני לא רוצה לוותר על מתוק. יש אנשים שחולים על מתוק, לא יכולים בלי מתוק.
אני לא יכולה בלי מתוק.
אז זהו, כן, זה אפשרי. יש את השיטה החדשה שהיא יחסית חדשה, של כל הקינוחים של הרו פוד. רו פוד זה חומרים טבעיים אורגניים במצב הטבעי שלהם, ללא אפייה וללא תהליכים מעובדים. אני אשתף אתכם באחד המתכונים שלי.
וואי, אחלה. יאללה, מנו, תתחיל לרשום.
כי חשוב לי באמת שנגדל דור יותר בריא, ואני עושה ככה גם סדנאות בבתי ספר לגיל יותר כמו כיתה א', כיתה ב', שהם פשוט אוהבי שוקולד. אני יודעת שילדים אוהבים שוקולד, אז אני מנסה לשתף את האמהות בדברים שגם יכולים לשתף את הילדים, שיפעילו את הילדים בבית, גם מבחינת פעילות בזמן פנאי, וגם מבחינת אם משתפים את הילד בפעילות הוא גם אוהב את זה יותר, וגם זה בריא, כי ילדים בכללית מעד, אם נשים לב גם לילדים שלך, לא אוכלים פיצוחים כמו אגוזים, כמו שקידים, לא, הם לא אוכלים בכלל. את הדברים האלה. הם פשוט לא שמים לב לדברים האלה אפילו. אז מה שעשיתי, אני פשוט ארגנתי ככה מתכון לכדורי שוקולד, שאנחנו מחליפים את הביטי בר, הביסקוויטים התעשייתים, שכולם... אם תקראי שם את החומרים שישנם זרע על הילדים שלנו, זה מפתח מחלות בעתיד, כי מזמן לא שמענו שרק המבוגרים יש להם סוכרת. היום בגיל קטן מפתחים סוכרת ושומנים. בילדים מהשמנה היום, ילד, לפי מחקרים, ילד שמן ומבוגר שמן. והשמנה והסטייה מהמדד של ה-BMI, פשוט זה כרטיס ביקור למחלות עתידיות. אז כמובן...
אז איזה מצרכים? במה את משתמשת?
אין זהו. אני משתמשת לרוב בבסיס של המתכונים שלי בפיצוחים. נגיד אם אני רוצה לעשות קרסט לעוגה, משתמשת בפיצוחים שקידים, אגוזים, אגוזי פיקן, כל מה שצריך לאותה עוגה בעצם.
Okay.
והמוסים עצמם, כי אני לא משתמשת גם במוצרי חלב, אני נגיד מוצרי חלב בכלל ותעשיית החלב. תעשיית החלב היום, שלא נדבר על זה, זה רעל, זה איך שהם מסרקים את כל חומר לבד ומחברים את זה בחזרה, ומספיק ההורמונים ואיך שהם מתייחסים לפרות ואיך הפרות כלואים, ואני לא רוצה בכלל להיכנס לזה,
נושא
בפני עצמו.
נכון.
אז אני נגיד מוסים ודברים כאלה להוגות של מוסים ושכבות, אני משתמשת במוס מקדמיה, מוס קשיו, בשביל לקחת את השמנת, כי הם יותר שמנים, הם פצוחים יותר שמנים. וכמובן, שוקולד אני משתמשת בפרי הקקאו, שזה החמאת קקאו והעיסת קקאו והקקאו הנע האורגני. זה החומרים שלי, שאני משתמשת בהם. ולא נכנס אליי לבית למשהו אחר, וכמובן, מה שאני ממליצה למטופלים שלי, ומה שאני ממליצה לאנשים שבאים לעבור סדנאות אצלי.
אז תני לנו מתכון ככה לסוף שבוע מתוק של מתוקים לדוגמה.
בשמחה רבה. אז אני אתן לך מתכון לכדורי שוקולד בריאים, וכפי שאמרת זה מצוין לפעילות עם ילדים. בסך הכל זה מתכון לקופסה שיכולה להספיק לכמה ימים, אלא אם ילדים מחסלים את זה ביומיים. זה כוס שיבולת שועל, אפשר להשתמש בשיבולת שועל עבה או דקה, זה תלוי אם הילדים חשופים לשיבולת שועל לקבקר או לא. אז אם לא, עדיף להשתמש בדקה שהם לא יראו את זה. חצי כוס נגיד מכל הפיצוחים שאוהבים, פיקן, מקדמיה, קשו, חצי כוס מכל הפיצוחים שאנחנו רוצים, שמה שיש לנו בבית.
Okay.
אנחנו שמים איזה 3 כפות שמן קוקוס או חמאת קקאו במצב נוזלי, ובין נגיד 15-17 תמרים. עכשיו התמרים, אם הם מזן טוב שזן המג'הול, לא צריך אשריה. אם מזן פחות טוב, צריך להשרות לפחות שעה, שייתן לנו את המרקם שאנחנו צריכים להגיע אליו.
Okay.
אנחנו שמים 5 כפות של אבקת קקאו אורגנינה, שמים את הכל במעבד מזון ומערבבים, ויוצרים כדורים מילדים, מגלגלים בקוקוס טחון, שומרים בקירור ובתיאבון. שהתוספות המומלצות אפשר להוסיף גם גוג'י ברי, מי שאוהב הפרי הסיני ששייך למשפחת פירות היער, שהוא נוגד חמצון מעולה.
איזה כיף, אז יש לנו ככה מתכון מתוק לסוף שבוע והפעלה עם הילדים.
צימוקים, חמוציות אורגניות ללא סוכר, כמובן ממליצה לבחור את כל הפירות יבשים האורגניים ללא תוספת סוכר. אפשר להוסיף את זה לכדורי שוקולד, משהו אוהבים, לגלגל וליהנות מזה. וזה אנחנו כינוח לבית.
תודה נעמת. מי שרוצה ככה לעבור את הסדנה, המלצות, כל מיני מתכונים, איך אפשר להגיע אלייך?
יש לי פייסבוק שנקרא מליסה ארט פוד. מליסה זה צמח רפואי, וארט פוד כי אני מנסה באמת להגיע גם ליפה וגם לטעים וגם לבריא. ודרכו אפשר לשלוח לי הודעה בפרטי ולהגיע לסדנאות. אני מעבירה סדנאות לתבשילים בריאים וסלטים ומבחים ורטבים בריאים, וגם סדנאות לאורח חיים בריא וכינוחים בריאים כמובן.
תודה לך נעמה, סוף שבוע בכל. בריא שיהיה.
שיהיה לכולם אחלה סוף שבוע ואחלה רק בריאות אני מאחלת, לא יותר מזה, הרבה
תודה,
בריאות.
תודה,
תודה. תודה לך נעד, להתראות.
על הסובך, עם מי עד כיוף נטור.
חברים יקרים, משפט שאהבתי ורוצה לשתף אתכם בו, למשורר לשער מחמוד דרוויש. من سوء حظي نسيت أن الليل طويل ومن حسن حظي تذكرتك حتى الصباح بجلال شأن لي مزال شخختي شهالليل أروخ مداي وبجلال شيش لي مزال نذكرتي بخ عدا بوكر يعني لكل دبر يا شنت صدادين كما شو عمرين شنت صدادين للمطبعه تמיד ليستقل على الصد الثاني لمرات الكوشي لفهمين יש צד שהוא טוב ואופטימי ובנימת האופטימיות הזו הגענו לסיומה של תוכניתנו על הסובח תהנו ממזג האוויר המהמם אם יקריכם אני חוזרת לגוזלים שלי שהשארתי בבית שיהיה לכם סוף שבוע קסום תודה לכם ג'זיל שוקר על ההאזנה תודה ענקית לרן מנו הטכנאי אני הייתי יחד איתכם מעד כיוף נטור נתפגש שוב בשישי הבא עד אז אתגעגע אליכם רח אשתקלקו אלא לקע להתאות
طب هعمل ايه رحت انا غنيت